הכל חי אונליין 93fm.co.il גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם בירושלים, שנה חדשה עם בשורות טובות. איתכם ישראל גליס כאן בירושלים, ישראל בן צבי ובני ברק יוסי אייזנטל וחברים. אנחנו יומיים לפני כניסת היום הקדוש, ובשעות אלו אנחנו מחפשים לקבל על עצמנו קבלות טובות כדי לחזק את זכויותינו. אז הערב אנחנו נעסוק בקבלות טובות ירושלמיות שטובות גם לאחרים. למשל בירושלים יש מושג של 40 יום ללכת לכותל, אין את זה בשום מקום בעולם. או בירושלים נגיד נשמס כל חי בחצות בכותל המערבי. אז אנחנו מדבר על קבלות טובות וגם נשמע צלילים ותפילות שקשורים לימים האלו. ערב טוב לידינו הרב משה גולדיס.
לילה טוב הרב גליס, לילה טוב לכולם. הלילה זה לילה מרגש, ליל 13 מידס של רחמים, שאנחנו מבקשים מידס או רחמים עולה נסגלגלי. כל יהודי באשר הוא מרגיש כבר קדושת היום הקדוש המתקרב ובא. והרב גליס, שתהיה בריא, אתה יודע לקלוע פונקט למטרה, כל כלי הבול, כמו שאומרים בעברית.
ברוך השם.
ואתה מביא לנו היום נושא מרגש ואמיתי, נושא קבול הטובה, שכולנו מחפשים לקיים את זה בזמן הזה מתוך שמחה.
זה כמו שאתה נותן לנו כל השנה מתכונים, השנה אני, הערב, עניתם מתכונים לקבלות טובות.
כל הכבוד, התחלף.
כן.
ואתה מזכה את כל מאזיניך ומעורר אותם להזדרז לדבר. הזכות תעמוד לך להיחתם בספרן של צדיקים בספר החיים.
אומן, תודה.
ולאכסניה החשובה רדה כל חי עם כל הצוות המיוחד, מהמנכ״ל והסגן ומנהל התוכניות והטכנאי שלנו וכל המתעסקים להביא לעם ישראל את דבר השם, זכות הרבים תעמוד להם.
אמן.
אתה יודע הרב גליס שמנהג ישראל בפרט בירושלים לחלק בערב עם כיפר לקח מדבש. עונג לקח.
נכון.
ואמר פעם אחד מגדולי ירושלים, למה דווקא דבש?
כן.
כי לדבש יש נטייה להדביק, הידיים נהיים דביקים כשאומרים לדבש.
כן.
כך בערב עם הקודש להידבק איש ברעהו. ואת זה עושים נאמנה אנשי כל חי, כל לחי. ושנה שעברה זיכית אותנו בערב יום כיפר עם נושא של אהבת חברים בין אדם לחברו. השנה אתה מביא לנו את היופי של הקבול הצעיו.
נכון.
וירושלים היה סיפור שהצחיק את כולם בנושא קבלת טובה, כמו שאומרים בהפוך, אבל בסוף ראו כמה זה חשוב ומועיל. אמרת קבלות ירושלמיות. בסוף ראו כמה זה חשוב ומועיל. היה בחור שאולי הצליח כל כך בישיבה, אוקטואליה לימינו. וכך התגלגלו העניינים, אתה יודע איך הדרדרות מתחילה, עד שהוא הלך לשרת בצבא. האבא ניסה את כל כוחו לעצור את הילד, לעזור לשישאר בישיבה, הדבר לא הצליח. בקושי רב, אחרי מאמצים מרובים, הוא הצליח לשכנע את הבחור, את הבן, לפני שהוא הולך לצבא, להיכנס, להיפרד ולקבל ברכה מעד שבין הרוב. אז זה הגר בסביבות שרחצת שם. והבחור נכנס לרב, והרב שהכיר טוב את הבחור, וידע שבשביל הצבא זה לא כל כך מקום טוב, אז הוא אמר לו שהוא רוצה לרקש ממנו טובה. שואל הבחור, מה הרב רוצה? אמר לו עד שבין הרוב, אתה הרי נכד מבית זיצ'ויב. ואתה יודע שבזיצ'ויב הקפידו ביום שישי לא להגיד תחנון. אני אבקש ממך שתקבל על עצמך בכל מחיר ביום שישי לא להגיד תחנון. תבטיח לי. הבחור אומר, כבוד הרב, אני מקבל ואני מבטיח לך. והם ברך אותו ונפרדו. כל מי ששמע מה שהרב אמר לו צחק, זה בקשה מבחור בכזה מצב. אבל הבחור קיבל את הבקשה ברצינות בשביל הגיע לצבא, והוא ידע שבלי מניין ובלי בית כנסת אי אפשר להגיד תחנון, או לא להגיד תחנון. אז הוא היה זה שכל זמן השירות דאג שיהיה בית כנסת ויהיה מניין, שיוכל לקיים את ההבטחה שיפתח אנשים מן הרוב. מה שקרה בסוף, שהבחור חזר מצבא במצב רוחני יותר טוב ממה שהוא הלך. וכך כולם ראו את החוכמה של הרב ירושלמי על קבול הצבא. אנחנו נמצאים בערב עם כיפר, בערב עם הקודש יש מצווה לאכול. נעשה מתכונים שמתאימים גם לקיים ולהדר את המצווה, וגם מתאימים לפני הצום. ניתן קרפלח שהם קצת שונים, שעשויים מבצק של תפוח אדמה וקמח, ממולאים בבשר וחזה עוף וכבד. ניתן דק פורל פילה יפה ברוטב חבושים, בתפוזים, במנגו וגרגרי רימון, וניתן תבשיל של שועית ירוקה טריה עם בשר עוף. שועית זה אחד המאכלים שמצוינים לפני צום,
נכון.
הם מלאים סיבים וגורם את תחושת צובע. ומנה האחרונה, מאפה עוגה מאפיינס על בסיס של תחינה גולמית מסום סומלה ואבקת חרובים ותמרים. מנה טעימה ומזינה. ובעזרת השם בהמשך נרחיב.
טוב, אז אנחנו נפגש בהמשך. אנחנו יוצאים לשיר הראשון, ובכן צדיקים, השיר של ברסלב, שחסידי ברסלב שחזרו מאומן. השיר ובכן צדיקים, מרו וישמחו. בואו נשמע.
שלכם. גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
קבלות טובות, זה התוכנית שלנו של הלילה, ואנחנו לפני שאנחנו נכנסים לתוך הסיפור של קבלות טובות, אנחנו עם שירה של שולמית איזנבך לשנה החדשה, שנת תשע"ה. להתקדש יום הכיפורים. שולמית איזנבך, עתן תעוצי לערב, והשמש תסוף שולי גלימתה אל פעת מערב. יעלה במזרח ירח מחשיף, הור ליוד בירח היתנים. אל בתי כנסיות יתאסף עם רב, על נשיהם, טפם, אבות ובנים. בחלל תנסר נימת כל נדרי, תתחיל בכל חרישי, מתגבר ומתדהר. עת עת יתקדם לקונמי וסורי, ותבטל כל שבועה וחרם ונדר. הרגליים מתנתקות ונדרות, נוגות לא נוגות, בתחושת התרוממות התחברות למעלה. היכל מלא אור מפיץ אלפי נגעות. שערי שמיים פתוחים, אפשר להתקדם הלאה. העיניים עצומות משוטטות ברקיעים. פה ושם הנבאים, אלו בקיעים. אפשר דרך סדק לשלוח תפילה. אפשר להתחרט ולקבל עוד קבלה. אבא רחום, גילית עוד גבורתך. י"ג מידות הם סוד רחמך. דלים וריקים אנו כחרס נשבר. היום פה ומחר כבר עבר. מכיר אתה את מאות ערכנו. ובכל זאת אתה עלינו מלך, יודע ומבין את כל צורכנו, ואנו נודדים נע ונד כהלך. ואיך יוכל אב לראות את ילדיו סובלים, בכל צרתם לא צר. אבא רחום, שלח רפואה לחולים, ולחם לפי עטף, העירייה תקצר. ועוד נספר לך על כל אותן צרות, על התלאות של חינוך ועירת שמיים, על דאגות ומצוקות וצרות צורות, ואתה תשמע ותקשיב מן השמיים, ותקבל תפילותינו ברצון ובאהבה, ותשפיע עלינו שפע טובה, ותריף עלינו חסד ורחמים, ושמחה וברכה משמי מרומים, ולעת ערב נכריז קבל עם נעלם, שמע ישראל, השם מלך עולם, ברוך שם כבוד מלכותו, לעולם ועד תיקון ממלכתו. גמר חתימה טובה, שנה טובה ומתוקה, שולמית איזנבך. כשאנחנו מדברים על עניין של קבלה, ואנחנו אומרים לחפשה דרכנו נחקורה ונשובה אל השם. אבל איך מחפשים דרך? איך שווים בתשובה? התשובה פשוטה, עורכים חשבון נפש, מבחינים את החסרונות, מקבלים קבלות והתחייבויות, מעתה נהיה טובים, מושלמים, נכוון בכל התפילות בכל מילה ומילה, נלמד בכל הסדרים ובכל דקה ודקה, נזהר בכל החומרות, נעדה בכל הידורים, נהיה לאנשים אחרים. הרב הקדוש רב חיים מצאן זמר, שהחלטה הגורפת כזאת מזכירה לו משל. מעשה באישה כפרית, ענייה ומרודה, שולליה שלו לחם, ואין. הילדים בחו ומשכו בסינור, רוצים לאוכל, והיא בכתה ונשא עין למרום. ריבונו של עולם, אב רחמן, ראה נבוני ותן אוכל לילדיי. ושערי דמעות לא ננעלו. השם פקח את עיניה, והיא מצאה ביצה עליהם הדרך. ביצת תרנגולת חמה, שאך זעתה הוטלה. הידעת קרה כפריה, ונשאה את הביצה מעל ראשה. בואו ילדים, משעותינו הגיע. הפסיקו לבכות, ראו יש לנו ביצה. המון ידיים קטנות נשכו לביצה הזעירה. אבל הכפרית נשאה אותה גבוה מעל לראשה. לא ילדים, אנא בחופזה. אם נאכל את הביצה היקרה, לא נשבע, והאוצר ימלט מידינו. אבא, נהיה פיקחים. אני אבקש את השכן שירשה לנו לשים את הביצה מתחת לתרנגולת הדוגרת שבחצרו, שתתגור גם עליה, עד שיבקם מן לפרוח זעיר. אבינות הם ילדים. אבל אנחנו רעבים, צעקו הילדים. נו, אז הרי אני מתכננת בעבורכם את האוכל. אז כיתו ושימו, האפרוח ילד הנגולת, יתתין לנו ביצים רבות. ביצה בכל יום, אבל אנו לא נאכל את הביצים. התנגולת תתגור עליהם, יפקעו ממנה אפרוחים רבים, ואנו נגדל אותם. החצת את מלא בתנגולים, או אז נמכור אותם ונקנה בדמיהם עגלה. אוכל ביקשו הילדים, והנה מיד העגלה תהיה לפרה, ותניב לנו חלב ומוצריו, הגענו תמלית לנו עגלים ועגלות, שיהיו לפרים ופרות, ואנו נמכור את החלב ומוצריו, ונקנה חלקת שדה, נחרוש אותה בעזרת השברים שלנו. ונזרענה, נקצור ונדוש, ואז יהיה לנו תבועה, או אז, אם אז נאכל לחם מפרי אדמתנו, וסוף סוף נזבע. הידד ילדים, כלום אינכם צועלים ושמחים, והיא יצאה במחול ושיחקה בביצה, הביצה נפלה ונשברה, והחלום ניגר ממנה ארצה. כל אלה מדמיינים לעצמם, נשגבים, דמיונות נשגבים, ששלמות, הגעה אל הפסגה, שמתכנים תוכניות נעלות, כיצד הם ידעו במרץ, יתפלו בכוונה, יקפידו במצוות, כמוהם כותה כפרייה, שתבטח חלומות באספמיה ובדד גם מה שהיה ביד שלה. התשובה אינה עריכה תוכנית, אלא עריכה של צעד אחר צעד בעמל היומיומי. גם על אודותיה ניתן לומר, טובה הציפור אחת ביד מעשר על העץ. אל תתכנו תוכניות דמיוניות, אל תשאפו לקפוץ אל השלמות, חשבו רק על היום הזה, על השעה הקרובה, ואז תצליחו. דבריו של הרבי מצאנז. הגאון הצדיק רבי יצחק הלכון ולשין, מאנשי המוסר, אמר פעם, מותר לאדם שיקבל על עצמו קבלה והתחייבות פעוטה להשתפרות ובדבר שתהיה עקבית ונמשכת. מאשר יקבל על עצמו קבלה קשה יותר לזמן מועט, מתוך מחשבה לחדש אותה להמשיך אותה. והוא הסביר את זה במשל. מה בין עשיר שמבקש לנסוע ברכבת לבין אני? העשיר נוסע במחלקה הראשונה בנוחות וברווחה, אני מצטופף במחלקה השלישית בחוסר נוחות. מעשה בני אחד שהפנסה שלו על חיזור לפתחים וקיבוץ הדבות. מי שקילה מעשהו בעיר אחת ביקש לנסוע לעיר מרוחקת. היה בידו כסף להגיע אליה בנסיעה במחלקה השלישית. חמד אני את המחלקה הראשונה. ואמר לנפשו, גם לי מגיע מנוחה לאחר עבודה כה קשה. מה עשה? קנה כרטיס לשתי תחנות בלבד. וחשב, בתחנה השנייה אני ארד, אני אקבץ את הדבות שספיק להגיע למחוז חפצים. אמר ועשה. התרווח בנוחות במחלקה הראשונה, נהנה מתנאי חיים של עשירי עם, כשצר רכבת בתחנה השנייה, בא אליו המבקר והזכיר לו לרד ברכבת. כמה אני לקח לתרמיל ועמד לרד לסוף נדבות. ואז חשכו עיניו. התחנה הזאת הייתה באמצע ישימון, באמצע מדבר. הנמשל הוא, מוטב לאדם לקבל קבלה פעוטה של מחלקה שלישית, ובלבד שיגיע בה למחוז חפצו. אבל אם הוא מקבל קבלה כבדה לזמן קצר, מתוך רצון להמשיך אותה בעתיד, עליו להביא בחשבון שהתחנה הבאה היא במדבר. היא לא תהיה עוד מימי תוארות של חודש אלול. ומי יודע אם ירצה אז להמשיך בה. קבלות, אנחנו מקבלים מצבים קבלות, רק ככה לסוף קבלות שאני שמעתי מכל מיני מקומות. אנשים קיבלו על עצמם מים אחרונים. מים אחרונים, להקפיד על נושא של מים אחרונים, וברוך השם נושאו מקבלה כזאת קטנה. להגיד אשר יצא מהכתב. הגאון אמר שם, הבטיח לכל צאצאיו, שמי שיאמר אשר יצא מהכתב, לא יסבול אף פעם בעולות אורולוגיות. וברוך השם. להפיץ יהדות, להפיץ יהדות, כל אחד יכול לקבל על עצמו, הוא הולך לעבודה, הוא הולך לרחוב, הוא פוגש נהג אוטובוס, נהג מונית, הוא פוגש הרבה אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות. הזדמנות להגיד לו איזושהי מילה טובה, איזשהו סיפור חסידי, ליטאי, איזשהו סיפור מוסרי, איזשהו משהו כדי קצת לתת לו איזשהו אור. יש כאלה שנהגים לומר שיר השירים, שיר השירים לא רק בערב שבת, אלא שיר השירים להקפיד להגיד זה במשך 40 יום. או להגיד פרקי שירה בכל בוקר. נשמת כל חי, אנשים מקבלים על עצמם מעין של נשמת כל חי, בהמשך נדבר על הרעיון הזה של נשמת כל חי. או 40 יום לכותל, גם על זה יש הרבה סיפורים, גם סיפורים, גם מקורות, על הליכה של 40 יום לכותל. אנחנו נצא לשמוע נוסח של תפילה שנאמרת בשירה או בשמחה על ידי הרב שלום קליין. מי שרוצה לשמוע אותו יכול לשמוע אותו את הכסת בשכונת פגי בירושלים. הקלטה שלפני הרבה מאוד שנים הרב קליין ביחד עם בני משפחתו שעוזרים על ידו בבית הכנסת בפגי. בואו נשמע נוסח תפילה מהרב שלום קליין.
Thank you.
גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
חזרנו אחרי שכבר דיברנו קצת על קבלות טובות, וגם שמענו כבר קטע מתוך תפילת ליל יום הכיפורים שלחנש לישיבת חברון. אנחנו שוב חוזרים אליך, ערב טוב, לילה טוב מוישה.
לילה טוב אורגלי, סייעת טוב לכולם. אנחנו נמצאים בליל הסליחס 13 מידס, זמן שכל עם ישראל מכינים את עצמם לים הקודש. מובא בספרים הקדושים שמי אחרי אמירת תשליך, שיש הרבה שנוהגים להגיד תשליך בערב 13 מידס, שזה היה יום אחרי צהריים, ואמירת הסליחות של 13 מידס, מתחיל מצב של האור של ים, של, 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 של ים הכיפורים, יום הקדוש. וידעו בכל קהילות ישראל שנוהגים לקבל עם קבלת סבב בימים האלו. כך הרב גלז בחרת לנו היום את הנושא האקטואלי שמתאים לזמן שאנחנו נמצאים בו. המושג של קבלת טובה יש לו רקע שמתחלק לכמה נושאים. יש פשוט שאדם רוצה לקבל קבלת טובה או לתקופה או לתמיד. יש דבר שני, אדם שחלילה נכשל וכתשובת המשקל מקבל על עצמו קבלת טובה שמתקשרת לעניין שנכשל בו. וגם במקרה כזה יש קבלה שאדם מקבל לתקופה מסוימת או לתמיד. ודבר שלישי, יש בעולם המוסר ובישיבות מקובל שבחודש הרחמי והסליחס וימים נוראים מקבלים קבלות טובות לתקופה הזו כסגולה לזכות בדין. ובמת אפרים מובא דוגמה, ידוע להלוכה שאפילו שכל השנה לא מקפידים בפס עקום, אבל בסרט שמתשובה מקפידים כן. ומציין המת אפרים שזה כדי לזכות בדין, למרות שיודעים בבירור שהקבלה היא רק לזמן קצוב, זה בכל אופן דבר טוב. רואים שקבלה טובה גם לזמן קצר מועילה. יש וורט ידוע שהמקור ברמב"ן, והראשון שמביא את הוורט מודפס זה הברדיצ'בר בספר קדושת לוי. שנים לא ידעו מאיפה המקור ברמב"ן, ובשנים האחרונות שמוסד הרב קוק זיכה את עם ישראל בכתלי הרמב"ן, זה בדפוס נאה ויאה, שם זה כבר מודפס. והרמב"ן אומר משהו מאוד מעניין, שיש לאדם התעוררות רוחנית שמיד ילביש את זה לדבר מעשי כדי שהרושם יישאר. הוא מסביר על הפסוק בשיר השירים, אם תאירי ואם תעוררי את האהבה עד שתחפץ, שבזמן שיהודי זוכה להתעוררות לאהבת השם יתברך, שמיד ילביש את זה על חפץ. עד שתחפץ הכוונה חפץ, וזה הכוונה עד שתחפץ, וזה המקור למושג של קבלה טובה. והרב גליס, בגלל זה מתאים הנושא שבחרת היום לזמן של ערב עם הקודש, שזה זמן שכל יהודי מעם ישראל בכל מצב שהוא מתעוררת אצלו אהבה לקודש ברוך הוא ומחפש את הקרבה אליו, ובוודאי כל אחד מקבל על עצמו משהו טוב. אני אתמול היה לי סיפור מאוד מעניין. אתמול בבוקר הלכתי לקנות איזשהו כלים חד פעמים, הייתי בחנות ענקית בירושלים של חד פעמי. שמעתי שתי מוכרות מדברות ביניהם על איזה משהו, על איזשהו סט של איזשהו סדרה, לא הבנתי בדיוק מה. רק שמעתי שאחת אומרת לשנייה, מאוד רציתי לשמוע על את הסדרה, אבל בעשרת ימי תשובה אני לא שומעת. חבל לי, קשה לי, אבל אני מתגברת ואני לא שומעת. אמרתי, ריבונו שלם, תראה מה זה בנים של הקדוש ברוך הוא. לא יודע מה הרמה, מה הרוחניות. אדם מוכן לקבל על עצמו, לא לראות כעשרת ימי תשובה. ככה שכל יהודי, בכל מקום שהוא, זה עובד. רמד למרימנו ואמר על הגמור שמובע שכל המקיים שלוש סעודות השבת ניצל מחבל משיח ומלחמת גוג ומגוג ועוד. ושאל רמד למרימנו שלשון של הגמרא לא מדויק, היה צריך להיות כתוב בלשון אוכל, שכל האוכל שלוש סעודות, מה הלשון מקיים? והוא הסביר שאדם אוכל את השלוש סעודות של שבת, ובסעודות יש כזו השראה של קדושה שמעוררת אצל האדם כזאת התעלות שהוא מקבל עצמו קבלות טובות כדי להתעלות בהם במשך כל ימי השבוע, שזה יישאר לא רק בגדר קבלה אלא גם לקיים את זה. וזה הלשון, כל המקיים שלו עשו את עצמו. במשנה באובס מובא, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו אין חוכמתו מתקיימת. בפשטוס הכוונה שמי שיודע יותר ממה שהוא מקיים אין לו כלום מהחוכמה שלו. ורבי יוני שואל, אם האדם לא מספיק מלומד, מה עליו לעשות, איך הוא יוכל לקיים את כל מה שמוטל עליו? הוא נכנס לדילמה. אם הוא יודע ולא מקיים, אין חוכמתו מתקיימת. ואם הוא לא יודע, איך הוא באמת יקיים? אז מובא ברבי יוני יסוד גדול מאוד לחיים. הוא אומר ככה, שאדם, מה ששומע מהרבנים, מדרשות וכו', וכן מה שהוא לומד והוא רואה בספר באיזה מקום, שיקבל על עצמו מיד לקיים את מה ששמע. פשוט להחליט, אני רוצה לקיים את זה. במצב כזה הוא יוצא מהכלל שחוכמתו מרובה ממעשה. למה? כי עצם הקבלה שקיבל על עצמו בלב לקיים, הוא כבר לא במצב של חוכמה מרובה ממעשה, ובעצם הרצון שיש לו לקיים את מה ששמע, אפילו שלא מצליח להוציא לפועל את הכל, נקרא שמעשיו מרובים מחוכמתו. יסוד עצום, כי רצון יש לו. וזה חיזוק גדול לנו לפני יום הקודש, כי בזמן הזה של ערב החג, כל אחד ואחד בוודאי שואף וחותר ומעוניין לקיים את כל מה ששמע ולמד, יהיה רצון כאילו שהוא קיים. קשר ישיר מקבלת טובה לתשובה, יש גם כן שכל עם ישראל מקיים בזמן הזה, אפשר ללמוד מסיפור ירושלמי. היה יהודי בירושלים, אני לא אגיד את השם, יקיר ירושלים שגר במאה שערים, אתה יודע את הכתובת וגם את המשפחה. באחד מהשבתות של הקיץ, הוא הלך לנוח בשעות אחרי צהריים, חפת ג'ים, מתי שהוא התעורר, הוא רואה על היד שלו איתוש מעוך. אז הוא הבין שתוך כדי שינה, הוא פשוט איתוש תקלו והוא מעך אותו. אפילו שזה בשויג גבולי התכוון, וכל היתרים שאתה רוצה יש על זה. נתקף בפחד וחרדה, שחלילה נכשל בחשש חילול שבס. היהודי הירושלמי הזה קיבל על עצמו שנה שלמה, גם בשבתות וגם בימות החול, לא לגרש מעליו שום מעופף. כל מי שיבוא עליו אפיג עליו, המוריש כהקומרי, איך אומרים מיליש כל השמות?
הקמרי, אה?
הקמרי, מי שיודע בזמנים מהם בירושלים, לא היה שום אמצעי עברור. לא חומרי הדברה, עוד לא היה מושג של סנו, אתה יודע. כל חלק, ולא היה חלק בגוף שלא הותקף באיזה מעופף.
בכמה בשפשים.
זה כבר לא רציתי להגיד. בכמה שהסבל היה בלתי נסבל, היהודי הזה עמד בקבולה, עד כדי כך שנגמרה השנה, נשם לרווחה שכבר יכול להקל מעצמו. וזה נקרא קבולה של תשובה סמישקו. כדי להבין מושג של צדיק עם עכשיו שבר, אפשר לספר את הסיפור, מראה ברבוח ממז'בוז, שהוא היה אדם גבוה, פיזית הוא היה אדם גבוה, עם השטריים, באחד השבתות שהוא הלך בבית ליד הנרות של השבת שהיו מונחים על הארון, השטריים לגרם שהלהבה של הנרות התנדנדה. אתה יודע, לא נכבטה, רק התנדנדה. כשרבוח ראה מה שקרה, התעלף, איבד את ההכרה, העיר אותו, הוא קם, הוא ראה את הנרות, נזכר מה שהיה, התעלף עוד פעם. ככה היה כמה פעמים, העיר ומתעלף, העיר ומתעלף, עד שהבינו שבמקום הזה, כמה שהעיר אותו, הוא לא יקום. הוציאו אותו במצב של אילפון לחדר אחר, ושם שהעיר אותו ולא ראה את הנרות, הוא נשאר ער. אחרי שהוא נרגע, שאלו אותו, רב, מה קרה? זה אפילו לא שאלה של חשש של שבס. אז הוא ענה, אם להיות בעולם הזה, ולעבור על חשש, שחשש, שחשש, שחיל לשבס, עדיף לא להיות כאן. זה מושגים שאנשי ירושלים ירשו. לרב סוחדוב מבלז הגיע איזה בחור, הגיע בחור להנחת תפילין, ביום הבר מצווה. רב סוחדוב אמר לו, אני רוצה לבקש ממך שתקבל עליך קבלת טובה, שאף פעם לא תדבר עם התפילין, דבורים בתהילים. הבחור אמר, למה הרב עומד דווקא על זה? אז רב סוחדוב אמר לו, מובא בזוהר הקודש ובחזל, שמי שמניח תפילין בעולם הזה, זוכה לאחר 120 שולה לשמיים, מלבישים לו תפילין, ושמגיעים לבית נשמה לו, עם התפילין שואלים את האדם שאלות. למדת, התפללת, וככה, כל הדברים, איך הוא התנהג. ומי שלא מדבר עם התפילין, הרי הוא לא יכול לענות, הוא קיבל עליו. אז מה הוא עושה? הוא עונה עם תנועות הידיים. יש, אנחנו עושים הראש עם הידיים, כן או לא. ילכו לבדוק אם באמת אף פעם הוא לא דיבר עם התפילין. אז אם ראו שמת לא דיברת אף פעם, יסתמכו על התנועות הידיים שתענה להם ויעבירו לך את זה. אבל אם חלילה נכשלת בדבר, תצטרך לענות, ושצריכים לענות המצב לא טוב. באיזה קהילה היה איזה רב חשוב ושנון, ושם היה איש של הלל נסחף אחרי ההשכלה, וגם היה מקורב למלכות. מתי שהאיש נפטר, הרב היה צריך להספיד אותו, כמו שהיה תקנה במקום. והרב שידע איך האיש היה באמת, לא רצה לדבר עליו שבחים, אבל מפחד המלכות הוא היה מוכרח להספיד, אז הוא אמר עליו שהאבי הזה קיבל עליו דברים מיוחדים. אף פעם הוא לא דיבר עם התפילין, אף פעם הוא לא הניח אמונתם לפני רש"י, אף פעם הוא לא אמר ברוך שמה לפני הוידו, כך וכך וכך הלאה, אמר לו את כל הקבולס. כמו שאמרנו בפתיח, שבערב עם הקודש זה מצווה לאכול, שכתוב כל האוכל בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו צם תשיעי ועשירי. למרות שאני שמעתי מאדם גדול בערב עם כיפר שאמר לי שהיום זה קיום המצווה הקשה ביותר. שאלתי אותו למה, אז הוא אמר לי היום זה מצווה לאכול, ולאכול לשם מצווה זה עבודה לא קלה. הדבר הכי מדובר בערב עם כיפר זה על קרפלח. אני אולי פעם סיפרתי לך לפני שנתיים, אני חושב זה לפני שלוש שנים, בא אליי בערב עם כיפר כתב מעיתון הארץ לענייני חרדים. אני חושב שקוראים לו יאיר אטינגר.
נכון,
הוא כתב ידוע בעיתון הארץ. הוא רצה שאני אתן לו מתכון של קרפלח עם הסבר רקע, אתה יודע, סביב זה, למה קרפלח, מו, מה, כל המקורות.
כן.
בהתחלה לא רציתי לשתף את הפעולה, אתה יודע, מעיתון הארץ, זה עיתון לאנשים חושבים, פיחלתי. אחרי זה חשבתי, אולי זה קידוש השם, כן לתת במקום חילוני קצת מנהגים מסורתיים. שיתפתי את הפעולה. ובאמת יצא כתבה חיובית, נפלאה, רועדת לדת וליהדות. בקיצור, מה שהיה מעניין מכל זה, שלמרות שקהל הקוראים של הארץ, הם בכלל לא מתקרבים לשכונה שלנו, בכלל אין חשד שמישהו מקורא הארץ יבוא לפה לקנות קרפלח. אבל היה לי הפתעה מרובה. נתקלתי בעשרות אנשים, שנקראים אנשים חושבים, אתה יודע, עם המשקפיים, שהם באו גם מסקרנות גשמית לקנות קרפלח, אבל הם גם התעניינו מאוד מאוד במסורת. וחלק גדול מהם אמר לי שנראה להם שהם כיפר השנה הזאת יראה אצלהם אחרת. ככה שמעבר לזכות לקרב יהודי, זה גם חלק בנושא של קבלה טובה, שהיהודי מקבל עליו משהו טוב לחג, זה חשוב.
אפשר לקרב יהודי דרך קרפלח.
זה ממש מעניין. אמר לך, היה לי פה בן אדם שהגיע פתאום, אמר, תשמע, פעם ראשונה שאני מגיע לאזור הזה, אני גר בירושלים, הוא גר בדניה, רמת דניה, אמר לי, פעם ראשונה שאני מגיע לאזור הזה, לא ידעתי איך נראה הרחוב, אני רואה שזה לא כמו שעושים את זה שחור, זה לא כך נורא. אתה ראית ביהודי בא ממש רצון לשמוע דבר תורה, דבר השם. ממש מעניין. טוב, ניגש למתכון. הקרפלח קצת שונים ממה שנתנו פעם, אבל בכל אופן קרפלח מעניינים. בקרת המיקסור שמים 4 כוסות קמח, שזה חצי קילו. שמים פירה מתפוח אדמה אחד גדול, עדיף פירה יבש. כדי להגיע לרמה של פירה יבש, זה מאוד קל. לא מבשלים את התפוח אדמה. שמים אותו בתנור, בתבנית, עם הקליפה, רק כמובן שוטפים קודם, שלא יכול ולכלוך. עופים את זה בחום של 180 מעלות בערך, עד שזה מתרכך. זה לוקח בערך 40 דקות, 50 דקות, עד שעה, תלוי את סוג התפוח אדמה. נוגעים בקליפה ורואים שהאצבעות נכנסות פנימה. מוציאים, מקררים קצת שיהיה מצב שאפשר לנגוע בתפוח אדמה, ואז מקלפים. אפשר לעשות שיטה קלה, לחצות את התפוח אדמה לחצי, ובעזרת כף להוריק את התוכן. והפירה הזה הוא פירה יבש, והוא מתאים מאוד מאוד לבצק. על זה מוסיפים 1/4 כוס שמן, 0.5 כפית מלח, מעט סוכר, ממש מעט, 3 ביצים, ולשים לבצק. הבצק יוצא גמיש, בצק נעים. משאים את הבצק לשלושת רבעי שעה. בינתיים מכינים עילוי, במחבת מאדים בצל אחד חתוך לרצועות. מוסיפים לבצל שהוא מזעיב 200 גרם בשר שומני חתוך לחתיכות קטנות, בינוניות, כמה שרוצים, איזה גודל שרוצים. חצי חזה עוף, חצי מנה של חזה עוף חתוך לרצועות. כל פעם מאדים את הבשר, מאדים כמה דקות, אחרי שמחסים את העוף מאדים עוד כמה דקות, עד שנראה שהבשרים מוכנים לאכילה, ואז מוסיפים איזה 50 גרם כבד צלוי, 50-70 גרם. מאדים עוד 2 דקות, מטבלים במלח, בפלפל, ומערבבים ומחבים את האש. מקררים וטוחנים הכל ביחד במטחנת בשר. עוד את כל הבצל עם הבשר, עם הכבד, עם החזה, הכל טוחנים במתחנת בשר, ומוסיפים לעיסה שיוצאת ביצה אחת, ומערבבים. לוקחים את הבצק, מרדדים אותו לעלה על משטח מקומח, הבצק קצת דביק, לא להיבעל, לעזר בקמח. יוצרים מהבצק עיגולים, או בפורמה, או בכוס הפוכה. לחרוץ הקוטר הכי מתאים לקרפלח זה 8 סנטימטר בערך. מורחים את הקצוות של הבצק העגול בביצה, שמים במרכז כפית מהמילוי, מקפלים מעל המילוי לצורת סערון קרפלה, מעתקים את הקצוות, מחברים את שתי השפיצים, את הפינות המקבילות, מחברים אחד לשני, מקבלים צורה של קרפלה אורגנל. מבשלים את זה במים רותחים עם מלח וקצת שמן, מכניסים לסיר רק כשהמים מבעבעים ממש. כשהקרפלח צפים, מוצאים אותם בכף מחוררת למסננת, ואם אוכלים מיד, אז טוב. אם לא אוכלים מיד, משמנים אותם או במרק שומני או בקצת שמן, ולפני ההגשה מתגנים אותם בשמן משתי הצדדים, ומגישים עם בצל מטוגן. יוצא קרפל מאוד מיוחד. יש סיפור ירושלמי על הקבלה טובה, שאדם מקבל למטרת התעלות. אבל זה סיפור, הרבי שמע את זה. אבל שמעו אתכם ללב, בשנים האחרונות עבר אירוע מוחי, אתה יודע. והוא קיבל שיתוק בחצי גוף. הוא קרא לשלוש יהודים, הוא אמר להם שהוא רוצה לעשות עתור הסנדורים. ובהלוך המובה, שאחד מהשלוש דיינים שמתירים את הנדר, צריך לדעת מה היה הנדר שעליו עושים את האתרה. ומה הסיבה שעכשיו מבקש היתר לנדר. וכך באמת בנוסח שאנחנו אומרים בערב ראש השונה, בתור סנדור הם מדגישים באחד הדברים, אפילו קבלתי ושנעקתי לעצמי. ואומר שמוע אותך שהיה צריך להגיד לאחד משלוש הדיינים מה היה הנדר, אמר לו בצד בשקט, שממתי שהוא היה ילד, קיבל על עצמו לא לגרד את הגוף בשום מקום, אפילו שזה מציק לו מאוד. עכשיו שעבר את האירוע המוחי, יש לו כאבים בלתי נסבלים, הוא רוצה להקל מעצמו עם אפשרות גירוד. בגלל זה הוא מבקש תעצור על הקבלה הטובה. רק להבין מושג, יהודי בגיל 80 שנה, תבין מה מדובר, אך ציציור, לא גירד את עצמו אף פעם, אחרת במושגים שלנו. באיזה גילום נפטר? הוא היה הרבה שנים האירוע המוחי, לא?
כן, הוא היה כבר כמעט 8 שנים, כמעט 8 שנים.
אחד המאכלים החשובים בערב עם כיפר זה דגים. והסיפור הידוע שהטור בשולחן אורך מביא על חיית אחד שרצה לקנות דג והיה רק דג אחד, סיפור ידוע. בוער ספריים מובא למה הסיפור הזה של החיית כל כך מודגש, לא רק בטור, זה גם מובא בהרבה ספרים, ספרי מוסר, ספרי חסידות. והוא הסביר שהחיית מלמד אותנו דרך לחיים, כי המקצוע של חיית שהוא ניגש לבד להריג לתפור ממנו משהו, הדבר העיקרי שהחיה צריך לדעת זה לא לקלקל את המצוקן ולתקן את הקרוע. ככה דרישה מהאדם החי. אתה יודע שיש שיר של ברסל, אתה מאמין שאפשר לתקן, לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. אנחנו ניתן מתכון של דג פורל, בלי עצם, בלי אור. מי שהדג יקר לו מדי או שלא משיג, יכול לנסות לעשות מדג אחר גם כן. בפורל זה יוצא מעולה. אז ככה לוקחים דג פורל גדול, פתוח, בלי עצם המרכזית, וכך הדג נפתח לגמרי בצורה יפה. אפשר בחנות לבקש לעשות את זה, אפשר דג אחד גדול, או דגים קטנים, או שאפשר לעשות מכל דג גדול לארבע מנות יפות, ואפשר גם כדג אחר. משאירים את הדג במיץ תפוזים, עדיף מיץ טבעי, להשרות לפחות שעה, להוציא מהשריה, ולהניח בתבנית על נייר אפייה שהנייר מרוח מצד שמן. לוקחים חבוש אחד, תפוז אחד, מנגו אחד, מקלפים הכל וחותכים לקוביות. במחבת עם מעט שמן זית מקפיצים את כל הפירות החתוכים כארבע דקות בערך. מוסיפים תוך כדי הקפצה כוס גרגירי רימון, מטבלים במעט מלח ממש קמצוץ, מפזרים את כל הפירות האלו מעל הדג שבתבנית ועופים בתנור חם על 170 מעלות 18 דקות. אם זה דג יותר קשה מפורל, אז 20-25 דקות. ומגישים עם הפירות, עם הרוטב שנוצר בתבנית, ויש דג ממש מיוחד לערב חג. יש סיפור ירושלמי מעניין סביב קבלת טויבה. האמס ירושלים הרמייסי, ביקשת קבלת ירושלמי. תשמע סיפור אופייני. היה יהודי ירושלמי שנכשל באופן קבוע בתפילה סמיירה בציבור. וגם כן שלו ושלו בזמן. היה מאחר את הזמן וגם את המניין. הסדר יום שלו היה עמוס עד מאוחר בלילה, כך שהתפלל אחרי חצות, כבר היה תשוש, התפלל ביחידי. יום אחד הוא החליט שזה לא יכול להמשיך ככה, הוא מקבל על עצמו קבולה, לא לאחר מאיריב, לא בזמן תפילה ולא בתפילה בציבור. אפילו אם יקרה שמח מסעין לשיא אחר, אז על תפילה בציבור יהיה מה שיהיה, הוא לא, איך אומרים, יוותר. אתה יודע רב גלס שיש לי ירושלמי אחד שבא לזה חומרי שאתה מכיר אותו בטח גם כן, משלוש לפנות בוקר רצה מניין למאירי ולא למניין. מה עושים? הוא ציצל ל-13 מוניות. הוא צריך איזה הבא, הוא הנהגים, נתן לכל אחד כמה שקלים, רוצה, תתפלל, תמהרים, מה אכפת לך את הנושא, אתה מתפלל. היו נהגים שכללו, היה נגיד, שהסכימו, בקיצור, שמח היה, אבל מניין היה לו. אבל אתה יודע, אתה יודע, בירושלים יש הרבה הרבה אופציות, מה לעשות היום. בקיצור, קרה פעם אחת, שלילה של קיץ, אחרי ל"ג בעומר, שהוא לא יכל להתפלל לפני חצות, למרות השעה מאוחרת, הוא החליט, הקבולה נשארת קבולה. הזמן לא זמן, אבל מניין צריך להיות. טרח להגיע עד סטמר. בקיצור, הלך ברגל ממקום רחוק עד סטמר. בדרך שהוא הולך, הוא ראה דף על הרצפה, שהיה נראה לו שהדף הזה צריך גניזה. זה הדף מסידור. הוא מרים את הדף, הוא רואה שזה הזמר בר יחויה. הוא מכניס את הדף לכיס וממשיך ללכת, מגיע לסטמר, הוא חשב שבסטמר ישים את זה בגניזה. מגיע לסטמר, מתפלל, אבל את הדף בגניזה הוא שכח לשים, השאיר את זה בכיס. הוא יוצא מהתפילה, הוא רואה את האוטו הכחול של חבר קדישה, אתה מכיר את הטנדה של חבר קדישה? הם מחפשים אסירי למניין לוויה. אתה יודע, בירושלים מקפידים לא להלין את המת. היה חסר מניין, מה עושים שחסר מניין? באים לסטמר. נו, הצנטר, והוא ראה שאין מי שישים את המניין, הוא החליט לעשות את המצווה ולהצטרף. קיצור, עולה לאוטו, הלוויה נסע להרזייסים, עושים את כל הטקס, קוברים, אחרי סטימה סגוילל, אחד מהקרובים של הנפטר, שגם היה מהמניין, נזכר שהנפטר ביקש שבלוויה שלו ישירו בר יחויה. נו, איפה מוצאים בר יחויה שם עד לשיר? כל אחד מתחיל לחפש לדור, לאף אחד אין. פתאום האיש הזה נזכר שבדרך למיירי, ואחרי חצות שהוא הלך, הוא נזכר שהוא מצא דף של גניזה, וזה הדף של בר יחויה. מוציא את הדף, וכולם שרו ביחד בר יחויה, ויכלו לו ככה, בזכות הקבולה שלו, לקיים את בקושת הנפטר. זה קבלה ירושלמית אופיינית. אנחנו ניתן תבשיל של שביעית ירוקה עם בשר או עם עוף. שביעית ירוקה, כמו שאמרנו, מתאימה לפני צום. השביעית יש בה הרבה סיבים תזונתיים, והיא משאירה תחושה של שובע. אז ככה, לוקחים סיר, בסיר שמים קילוגרם בשר חתוך לקוביות, או מנות של עוף. ממלאים מים שמכסה את הבשר או את העוף, ומוסיפים לסיר הזה שתי בצלים שלמים, כמובן מקולפים, שתי יחידות עלי דפנה, ומבשלים את הבשר או העוף עד שהוא מוכן 90%, לא דייסה, בערך 90%. במקביל, לוקחים סיר אחר בגודל שיתאים גם לבשר וגם לשועית, שאנחנו נגיד בהמשך, ואת השועית, לוקחים חצי קילוגרם של שועית ירוקה, קוטמים את הקצוות של השועית, עדיף שועית ירוקה כי זה הרבה יותר בריא, אם אין, אפשר להשתמש בקפואה. ושמים בסיר הזה, השני, קצת שמן, מוסיפים את השועית, יוצקים מהנוזל שהבשר או העוף התבשלו בו לסיר הזה, חשוב שהנוזל יחסה את השועית, ממש יחסה, לא מעבר. מטבלים בקצת מלח וכמה יחידות של זעפרן. אתה יודע מה זה זעפרן, הרב גליס?
כן, ודאי.
חוטים צהובים כאלו, אצל המרוקאים משתמשים בזה, בפסח זה התבלין שלהם.
תודה, בכסף.
אז הזעפרן מאוד מאוד בריא, אורגינלי ומאוד יקר, גרם יכול לעלות 200-300 שקל. אבל היום יש חיקויים טובים של זעפרן, וגם בריאים, שגרם עולה 30 שקל, 25 שקל, עד 40 שקל, ושתי חוטים מספיק לסיר, ואתה לא יודע איזה ניסים ונפלאות זה עושה. אתה שם שתי שערות, שלוש שערות זעפרן, זה נושא את כל העבודה. אני חושב שזעפרן זה צמח הקורקום האורגנלי. הוא מגיע בקופסה כמו שמגיע תכשיט יעלום. ככה מגיע גם זעפרן. בקיצור, שמים קצת זעפרן ומבשלים 15-20 דקות, ואז מוסיפים את הבשר או את העוף שבישלנו, וכמובן מוצאים אותו מהנוזל. אפשר גם לשים במקום הבשר, במקום העוף, אפשר לשים קציצות של עוף מעל השווית. מרתיחים, מבשלים בסיר מכוסה. על אש נמוכה 45 דקות, מתקבל תבשיל מזין וטעים וקל מתאים לפני הצום. היה איזה מגיד ירושלמי שדיבר על נושא קבלת עבר. במושגים הירושלמי הוא רוצה להמחיש לקהל איך נראה אדם שמקבל ולא מקבל, אתה יודע. כן, לא, כן, לא. אז הוא סיפר סיפור שהיה בבריסל, בבירה של בלגיה. ושהרב של העיר דיבר דרשת התעוררות לקבלת עבר מעשית, והוא דיבר על כיפה, על תפילין, על שבס, על ציציס, על קשרס, יסודות של הבית היהודי. אחד מהנוכחים שהיה שם מאוד התלהב, והוא הרגיש התעוררות עצומה, והוא החליט לקבל על עצמו את מה שהרב אמר. שבדרך חזרה הביתה תוך כדי נסיעה, הוא התחיל לחשוב, מה עשיתי לעצמי? קיבלתי לעצמי כל כך הרבה דברים, כיפה, שבת, ואיך אני אעמוד בזה? אולי מספיק לכם רק חלק. תוך כדי נסיעה, שהמחשבות מתרוצצות לו בראש, הוא עולה על הגשר הענק, שהנסיעה בגשר היא חד סטרית, ופתאום הוא מרגיש שהגשר מתנדד, נתקב בפחד, הוא אומר, ריבון שלם, תציל אותי, קיבלתי על עצמי. הוא ממשיך בנסיעה והגשר מתייצב. כך שהוא נסע הלאה, שוב פעם מחשבות מתרוצצות, אולי מספיק רק שמירת שבת, אולי רק כיפה, לא הכל, שוב פעם זעזוע בגשר. שוב פעם הוא אומר, ריבון שלם, קיבלתי על עצמי, ושוב נרגע הגשר, כך כמה פעמים הוא מתלבט והגשר מתנדד עד שהוא מתחזק וחוזר חלילה והחליט סופי, קיבלתי על עצמי, זה יהיה עד הסוף. כך המגיד סיפר. וכך הוא הגיע לבית בשלום. אבל אני פעם שמעתי סיפור דומה ממגיד ירושלמי על אדם שדומה על קבלה ככה מדומיינת. אז סיפר על אדם אני שסבל כל החיים מהפרנסה. יום אחד הוא החליט לנדוד לחפש את המזל. לקח תרמיד, יצא לדרך, כך הוא הולך בדרך, ביערות. כשמרגיש שהוא חייב לנוח, מתיישב מתחת לעץ, אוכל משהו, נשכב לנוח, והולך הלאה. כך הוא הגיע פעם לאיזה מקום, אותו דבר, נשכב מתחת לעץ, אוכל, שותה, נח. תוך כדי שהוא שוכב על הרצפה, הוא מסתכל למעלה, הוא רואה שבשפיץ של העץ למעלה תלויה שקית עם מטבעות זהב. הוא אומר בהתלהבות, ריבונו של עולם, איזה מותק אתה, איך אתה עוזר לי, איך אתה מציל אותי. אני עכשיו עולה לעץ, לוקח את כל החבילה, את כל האוצר, אני מבטיח לך, ריבונו של עולם, 80% לצדקה ו-20% בשבילי, מספיק לי 20%. כך הוא מתחיל לטפס על העץ, אתה יודע, זה לא קל. מקבל שריטה פה, מכה שם, פה יורד דם, פה הקפץ, פה השטוח. הוא מתחיל לחשוב, אני כזה מסכן, מלא ילדים בבית צריכים להתחתן, אני ככה פה מזיע, 80% זקה, מספיק 50% זקה. וככה 50% בשבילי. ככה הוא ממשיך לטפס ונהיה עוד יותר קשה, עוד יותר קשה. ככל שהוא מתקדם ומקבל עוד שריטה ועוד מכה ועוד קירה, יורד האחוזים של הצדוקה ועולה האחוזים בשבילו. שכמעט הוא מגיע כבר למעלה, הוא כבר עושה חשבון שמספיק 20% זקה ו-8% בשבילו. הוא כבר מגיע מצב שהוא רק מושיט את היד ותופס את השקית, בום, פתאום הוא מתחלק, מחליק, נופל למטה, מקבל ככה מכה רצינית בגב, שוכב, מתפצל מכאבים. הוא אומר, מסתכל למעלה, אומר ככה, ריבונו של עולם, התכוונתי בשחוק לקחת את זה ברצינות. זה מה שהמגיד רוצה להמחיש, מה זה קבלה טובה. אנחנו את המנה האחרונה, עוגת מאפיינס, מטחינה גולמית ואבקת חרובים. זה מנה קלה, כלילה להכנה ומלאה סיבים ובריאות. היא מתאימה לפני צום וגם מתאימה לדבר בריא לכל השנה. בקרה או במיקסר, לא משנה, מערבבים. חצי כוס טחינה גולמית, עדיף טחינה אינון זה נקרא, טחינה מסומסום מלא.
או של אחווה.
של אחווה, יש של זה בש, ביט הטנדר, אנחנו זה של מלא אדומים.
ביט אדומים פון, זה יש להם מחסן בגוש 80 שם.
כן, אז יש לו טחינה הרבה יותר חזקה, זה נקרא חמאת סומסום. רק הצבע לבד מראה לך מה זה טחינה אמיתית. אז אמרנו חצי כוס טחינה גולמית, שליש כוס סירופ מייפל, גם פה עדיף מייפל אמיתי שמשיגים בחנויות טבע שהוא מתוק טבעי, וחצי ורבע כוס סילן תמרים, וגם זה חשוב שיהיה סילן אמיתי. ו-200 גרם רסק תפוחי עץ, גם כן עדיף רסק בלי סוכר, זה אפשר להשיג בחנויות גם כן. מערבבים, זה מערבבים בקערה אחת או במקסור. בקערה נפרדת מערבבים כוס וחצי פלוס של קמח מלא. זאת אומרת, לא קוס ושלושת רבי, בין קוס ושלושת רבי לקוס וחצי. קוס וחצי פלוס. הכמות של הקמח חשובה. 4 כפיות אבקת חרובים, מערבבים את זה טוב ביחד, ומוסיפים בהדרגה, תוך כדי ערבוב, לקערה שבמיקסר, שלא יהיו גושים, ככה מערבבים ומערבלים, מוסיפים ומערבלים. שגומרים להוסיף, מוסיפים כפית ושלושת רבי סודה לשתייה, שלושת רבי כוס שקדים תכונים, ושלושת רבי כוס אגוזים קצוצים. מי שלא אוכל אגוזים בגלל הזמן הזה יכול לאכול את זה עם שקדים, יכול לוותר על זה עם משהו אחר, יכול לוותר על זה. למרות שאתה יודע, אומרים שאגוז גמטרי החטא, רבי פנחס מקורץ אמר שאגוז גמטרי הטויב. ככה כל אחד יכול להחליט מה שהוא רוצה. ומוסיפים 10 תמרים שעברו אשריה והם קצוצים, אפשר לצחון אותם בבלנדר, אחרי שמשרים אותם לשעתיים, תמרים רכים. יוצקים את הכל לתבניות מאפיינס או למנג'טים, ועופים את זה בתנור חם על 180 מעלות, 20-25 דקות, ומגישים את זה עם רוטב טחינה. הכנה של הרוטב זה פשוט מאוד, לוקחים חצי כוס טחינה, חצי כוס סילן, מערבים, מוסיפים מים לפי הצורך. ואז יוצקים את ה... שמים את המאפיינס בצלחת, יוצקים בצד מהרוטב, אפשר לקשט עם כמה שערות של חלווה, ויש מנה אחרונה, מזינה ובריאה. אנחנו נסיים עם מאמר מלא מסר, שאמר המגיד רב שמשון פינקוס, זכרונו לברכה, באחד הסמינרים של ערכים. הוא אמר ככה, שמתעסקים בלצ'ובה, רואים דבר מעניין. מגיעים לחמש ימי סמינר, מיום שלישי עד מוצאי שבת, יש מרצה אחרי מרצה בכל מיני סגנונות, ובמעמד הנעילה האנשים בוכים כמו תינוקים. בבת אחת הכל נמס, כולם חוזרים בתשובה, כולם רוצים להתקרב, הכל נמס. אבל מה הבעיה מתחילה? מתי שהם חוזרים הביתה, השכנים מתחילים לשאול אותם מה קרה, כיפה, מה, נהיית דתי, המשפחה מסביב לוחצת, אתה יודע. אז צריך לשמור אותם קשר רציף, ללמד אותם הכל, ומתגלים קשיים, קשיים, קשיים חברתיים ופשוטים. מה הדרך הטובה ביותר להצלחה? זה להעביר אותם לתקופה לגור במקום אחר, עד שמתחזקים ונהיים בשלים ועצמאיים, ואז קל להם להתמודד עם כל הטענות והלגלוגים של השכנים והמשפחה. כך אומר הפינקוס עלינו, אדם נמצא בימים נוראים, ראש השונה, ים קיפר, עשר סמינת שיבה, שזה סמינריון אמיתי. מגיעים למעלות של קדושה. בנעילה מקבלים אוהל מלכי שמיים, שמע ישראל תדעי, שאגות תארי, איך הספרדים שרים, כל גדול ונורא, אמצא לנו המחילה. אבל למחרת עם קיפה, שאדם מתחיל להתפלל 18 יותר ארוך, פתאום רואים שהוא קיבל על עצמו כמה דברים, ברכס עמוז ומקבונה, מתחילים להגיד לו, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה עובר עליך? השיטה להישמר בדרגה הגבוהה היא לעבור דירה לשבוע. מה עושים? נכנסים לסוכה ביום הראשון של החג. יש את השכן אברום אבינו, ביום השני יש את יצחוק, בשלישי את יעקב, וכך הלאה והלאה. השכונה שלו סביוני סוכות. זאת השכונה שאין יותר יפה ממנה. איזה שכנים, כשאדם נכנס לכזה מעמד מרגש, ככה יכול להיכנס לשנה הבאה לנו טובה, אחרי שנמצאים 7 ימים מרוכזים במחיצה מהקודש בוח ועם כאלה שכנים, אפשר להיכנס למפנה הגדול.
רעיון יפה.
שהשם יעזור, שנזכה לקבל עלינו קבלות טובות, להתקרב אליו לזבוח קרבה מלאה, לקבל את תפילתו של כהן גודל ביופי זיוו בעבוד הסקודי ביום הכיפורים, שתהיה שנה זו הבאה עלינו טובה, שלא יצטרכו עמך בית ישראל זה לזה, לא לעם אחר, וסר קורבנותינו, ותטיב לנו החתימה, לגמר חתימה טובה, לך הרב גליס, למשפחתך, לכל קהל המעריצים שלך ולכל עם ישראל.
אמן, למתברך
את
של לפני יום הכיפורים. כל האוכל בתשיעי, אכילה בערב יום הכיפורים, הוא עניין גדול. הפסוק מספר, הוא אומר, וניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש, ושאלו בגמרא וכי בתשעים מטענים, ולא בעשירים מטענים, אלא כל האוכל שותה בתשיעים, על הלב הכתוב כאילו יתנת תשיעי ועשירי. שאל המגיד מדובנה עם הקדוש ברוך הוא רצה שנאכל ונשתה בתשיעי, מדוע לא כתב כך בפירוש? מדוע הציווה זה בלשון תענית? בדרך חידה ורמז, בדרך שלא מצאנו בשאר המצוות. אומר המגיד מדובנה, תמיד הוא אמר ממשלים. לשיר אחד היה בן יחיד, תוגת אביו ואמו, שובב וקל דעת מעין כמו. בכל יום כאשר הלך בית ספרו, היה עובר דרך השוק וזורע ארץ בדרכו. הופך תוכנים, מתקלס במוכרים, חוטף תפוחים בקצרה, מחולל מאומות ועשה שמות. באו הסוחרים ותנו בפני אביו וזה פיצה אותם ביד רחבה. אבל לא הצליח לשים לדבר קץ. כל הזרות התחלונים, הגערות והמכות לא הילו במהומה. בוקר אחד קרא אב לבנו, הבן ידע מדוע קוראים לו, וכבר התכונן לספוג את הגערות. להפתעתו קידם אביו את פניו בחיוך. בני יקירי אמר לו, אתה עומד ללכת לבית ספר ללמוד תורה. הידעת מה שאמרו חז"ל, שהעולם מתקיים בזכות אבל פיהם של תינוקות של בית רבן? אשריך, שהעולם כולו עומד על לימודיך. אמון עלי אם ניתן לומר שהעיר עומדת על תפקודו של ראש העיר? מסופקני. בכל זאת, איך הוא יוצא לרחוב העיר ללא משמר כבד, או ללא משמר כבוד? ואתה שכל העולם עומד על לימודיך אם תלך לבדך? חכה מעט וקרא למשרתי שילווה אותך כיהות ליהודי שהולך ללמוד תורה. ניצצו עיניו של הילד, המשרתים הוזקו, ליוו אותה בית הספר ברוב כבוד והדר. בטקס מלכותי רב רושם, והילד הולך בתווך בצעד צעד ברוב חשיבות, שהכל יראו כיצד הולך ילד יהודי ללמוד תורה. וכך לא זכו, לא זו בלבד שסוחרי השוק נשמו לברכה, אלא שגם לימודו בית הספר היה אחר לגמרי. לימוד מתוך ידיעה שהעולם עומד על כתפיו ותלוי באבל פיו שאין בו חטא. הוא עדים בינינו, אמר המגיד מדובנה. על היצר לב האדם רע מנעוריו, ותוות האכילה והשתייה מושלת בו. לו היינו מצויים בפירוש, לאכול ולשתות בערב יום הכיפורים, היינו מקיימים מצווה זו בהידור ולמהדרין, אוכלים ושותים, סובים ועוללים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ליווה את המצווה במונחים של תענית, שנדע מה רבה מעלת האכילה ביום הזה, כאילו יתנה, ואז מקבל את האכילה משמעות אחרת לגמרי, מלווה במשמר כבוד ויקר ונעלה בקודש. אותה פעולה נעשית באופן אחר, בימה ובעירה, כאוכלים מקדשי שמיים לפני השם. על כל הנושא של קבלות, נמצא במון בהרבה מקומות, אנשים ששלחו לי כל מיני רעיונות של קבלות, איך אנשים מקבלים על עצמם דברים. למשל, לאורך ההיסטוריה היהודית, התהליך היהודי הקשר מתוך אמונה צרופה שהעולם מתנהל בהשגחה העליונה. אם זאת דעתו, דרשה תשובות לשאלות סבוכות, על אופן ההנהגה החוקית שבבריאה ודרך פעולת הדברים בעולם. מתוך ההכרה נרחשת, סמכו לשלל סגולות נפלאות שלהם מייחסים מקובלים משמעויות כבדות. נעבור לעניין הזה של הרעיון של סגולה וקבלות. הסגולה לנפלאה לומר ויתן לך אלוקים יתנה שמיים ישמנה הארץ רוב דגם ותירוש. בספרים הכל בו ובוד רעם, נכתב שנגעו לומר פסוקים אלו שהם כולם פסוקים של ברכה והצלחה. אומרים אותם לסימן טוב ולכל שבוע. אני מכיר אנשים שקיבלו על עצמם ואומרים את זה כל שבוע בכותל המערבי מוצאי שבת. לדעת הרי הקדוש אמרת פתאום הקטורת מועילה ביותר מוצאי שבת, והוא סימן טוב והברכה וסימן עושר. טוב לומר פתאום הקטורת כשבאים הביתה מוצאי שבת, שהוא מבטל השפעת החיצונים. סגולה נפלאה לפרנסה מובאה בספר סגולות ישראל בכל יום בבוקר ובערב לומר 10 פעמים את הפסוק מאשר שמנה לחמו. ספר סגולות ישראל הוא ספר שהוא מיוחס ללחידה. רבי חיים ויטל בספר ליקוטי תורה פרשת אלחנן מלמד על סודם המופלא של קריאת פרקי שירה. הכתוב סוד פרקי שירה רם וניסה למרוא בכל יום. דע כי כל הנבראים בעולם יש להם שר למעלה להמשיך אליהם שפע והיא על ידי אמירת השירים למטה ועל ידי השירה משפיעה חיות. אז הנה פה הסיפור העניין של, של אמירת פרקי שירה. חכמי הקבלה ציינו כי קיימת סגולה עצומה בהזכרת השם אליהו הנביא. הרב משה בן מחיר מדגיש בספרו סדר היום את המספר 52 שהוא הגימטריה של אליהו. שמעתי שכל המזכיר שמו 52 פעמים יצליח בכל והוא כמין אליהו, וכן יש מדקדקים שעושים כן ומזכירים שמו פעם אחר פעם 52 פעם מוצאי שבת. כלומר קודם הבדלה על אדם לומר בכל רם אליהו ברציפות 52 פעמים, וחזקה עליו שיצליח בכל עיסוקיו באותו שבוע. לעומת זאת יש טענו שיש לומר אליהו הנביא 130 פעמים כמיין אליהו הנביא בתוספת 10 אותיות, כך מובא בספר בעיר היטב, ויש לומר כופלמת פעמים אליהו הנביא קודם הבדלה. בספרים הרי הילדים ואח נפשנו מובא כסגולה עצומה לומר 70 פעמים אליהו הנביא, כמו שכתוב להרוויח פנסתו בלי צער יומה בכל מוצאי שבת עין פעמים אליהו הנביא, לא פחות ולא יותר. יש עניין של לתת מעשר כספים, אנשים מקלים על עצמם לתת מעשר כספים. מקור קדום המנהג הזה מוצאים בחומש בראשית, שם אברהם אבינו הפריש מעשר משלל המלחמה למלכי צדק מלך שלם. בהמשך גם נכדו של אברהם יעקב מבטיח להפריש עשירית מנכסיו, כמו שכתוב וכל השתת לי עשר עשרנו לך. מדברים אלה לימד רבי יוחנן במסכת תענית עשר בשביל שתית אשר, ואם תעשר ממולך תראה אושר רב. ומי שעסקים בנומרולוגיה, מה שנקרא גימטריה, אם נעשר את המילה תעשר, נראה דבר מופלא. ערך המילה תעשר בגימטריה הוא 970. עשירית המספר הזה הוא 97, שהוא הערך של המילה מזלך. אנחנו יוצאים לעוד אחד השירים, סלחנה של ישיבת חברון.
Yeah.
מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
יש עוד סגולות שעניין של פרנסה, קריאת פתאום הקטורת מתוך הקלף, וזה היום בהרבה בתי כנסיות, כבר נמצא מופץ בצורה מסודרת, קריאת פתאום הקטורת מתוך קלף, לקרוא כל יום פרשת המן, חומש שמות, תזיין, דלת למדוו, שניים מקרא ואחד תרגום, לשים בארנק מאפיקומן של פסח, וזה שוב נמצא בספר סגולות. לומר בכל יום 13 עיקרים של האמונה, נמצא בסוף תפילת שחרית, בסגולות ישראל ברכת מהם עוד תזיין. לומר בכל יום מגירת הרמב"ן, נמצא בהרבה ספרי תהילים וסידורים בסוף. לתת צדקה ברחבה, כבר אמרו חז"ל שהנתינה של הקדוש ברוך הוא היא לא רק יברכך, אלא גם וישמריך. נמצא בתוך אגרות הקודש של אדמו"ר מלובביץ', כל שבה בצדקה תרבה הצלחה. לברר בקטע מזון בקול ובשמחה ובכוונה, ומולץ לקרוא מתוך ברכון או סידור עם אותיות גדולות. לספר בסודת מלווה מלכה, סיפור בעל שם טוב וסגולה גדולה לפרנסה. זה הכל, בתשבתם אנשים על קבלות, כל מיני אנשים שכחו לי כל מיני קבלות שאנשים מקבלים על עצמם. לדליק בכל יום בלילה נר לכבוד עתן אלוקי רבי חנין בן דוסה, ואחר כך יתפלל להשם שיזמין לו פרנסתו ברווח ויזכה לפרנסה טובה. לקיים בכל מוצאי שבת סעודת מלווה מלכה. שבת היא מקור ברכה, ולכן ככל שנעדר בקיום מצוות שבת, כך יהיה לנו שפע בימות ימות השבוע. יש שמכניסים טיפות יין בסיום הבדלה מוצאי שבת לכיסא המכנסיים, כדי שיקיימו בהם דברי הפסוק, כספנו ירבה כחול. כל יום בתפילת שחרית בשמה כולנו לבקש שפרנסתנו תהיה מזומנת לעיר, דיינו שלא יצטרכו לתרוח חס ושלום לרחוק מקום לחפש את הפרנסה. להדליק נר נשמה לכבוד נשמתו של הצדיק הקדוש רבינו אברהם יהושע אשל, בן רבי שמואל ממז'יבוש, אוהב ישראל מאפטה, ולבקש בזכותו. צדיק זה אמר שמי שהדליק נר בשבילו ימיץ למעלה בשמיים, שיהיה ברכה בבית, הרבה עשו כך וראו בזה ישועה בזכות אותו צדיק. סגולה לומר על כל דבר אם ירצה השם. ויצאת השם יתקום, סגולה זו לומר בכל עסקה, קנייה ומחירה. סגולה לפרנסה, שמירת הלשון מדברי לשון הרע ורחילות, פרנסה, רסן, פה. לימוד שתי הלכות שמירת לשון היא סגולה גדולה לשמירת ההלכה, פרנסה טובה. ללמוד תורה היא סגולה לפרנסה טובה, כי התורה היא כלי והצינור ממנו עובר העושר המבורך של טובת האדם. כי תכן שיהיה לאדם פרנסה, אבל בלי ברכה. ועל ידי קביעת עתים לתורה, הוא מכניס ברכה בעסקים שלו. כמו כן, די לימוד תורה, ידע מה מותר, מה אסור, מה יכול לגרוע או להוסיף להצלחה שלו. שלום ואהבה בבית, כבוד לאישה, מביא פרנסה רבה. כמו שכתוב, שמי שמכבד אשתו זוכה לשירות, כי השם רוצה תמיד לתת שפע ושלום. הוא הכלי לברכה. לכן חשוב לעשות כל מאמץ, כדי לשמור על השלום ולכבד את האישה בכל מצב. וככה יש דברים נוספים, להימנע מכעס, לא להתערב, לא להיכנס לעניין של מחלוקת, לא להשתדל, לא לדור הרבה נדרים ונדבות, ויש גם תפילות, תפילות שונות על פרנסה. אנחנו יוצאים לשיר נוסף, והפעם יעלה תחנוננו של החזן והמלחין דוד ורדיגר. Thank you.
איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אנחנו מדברים על כל מיני נושאים של קבלות שונות, ואנחנו במהלך כל החודש קיבלנו על עצמנו כל מיני קבלות אחרי חשבון נפש שעשינו במהלך כל החודש, במהלך ראש השנה, במהלך ימי עשרת ימי תשובה, וכל קבלה שקיבלנו בין קטנות בין גדולות צריך לחזק אותם, שנדע להצליח לעמוד בהם. מי שלא לומד תורה למשל יכול להתחיל עם איזה שיעור פעם בשבוע או לקרוא שתי הלכות בכל יום, לא כדאי לקחת יותר מזה כי עלולים לאבד את הכל. אז לקחת קבלות קטנות וחשובות ושאפשר לעמוד בהם. אנחנו נסיים כאן, ואני רוצה לסיים בשיר, או יותר נכון בלחן, שחנוך אלבלק מתוך קיבוץ בית השיטה, לחן שהוא הלחין אחרי יום כיפור, הקטע שנתן לתוקף קדושת היום, שהשיר הזה או הלחן הזה או הפיוט הזה נכנס בבית בתי ישראל. כלי התקשורת החילונים משתמשים בשיר הזה, אבל הוא מאוד מיוחד. שיהיה לכם גמר חתימה טובה ובשורות טובות, וניפגש אחרי החגים עם תוכניות חדשות מתוכננות לשנה שלמה, לשנת תשע"ה. מפה, מישראל גליס, מירושלים, ישראל בן צבי, יוסי איזנטל בבני ברק, לילה טוב, צום מועיל ובשורות טובות.